פרשת וישב, הרב יצ' גרינברג, מגישה ויטל הוכשטיין ממכון הדר. כוח החיים המשיחי, או הייחוס המשונה של משיח בן דוד. סיפורו של יהודה, כפי שהוא מתואר בפרשתנו, הוא טרגי ומלא כאב, עם טוויסטים מפתיעים בעלילה והתנהגות דתית שנויה במחלוקת, אולי אפילו מזעזעת, לקורא האדוק. זהו אחד משלושת הנרטיבים המפתיעים שמרכיבים את שושלתו של דוד המלך ושל משיח בן דוד, שעתיד להיות אחרון המשיחים. הייחוס המשונה הזה דורש הסבר. יהודה ואשתו בת שועה גידלו שלושה ילדים. הבכור, ער, נישא לתמר. ער כנראה עשה רע בעיני השם. והוא מת צעיר וחסר ילדים. בימי טרום מעמד הר סיני, אם אדם מת בלי להותיר אחריו ילדים, נהוג היה שאחיו ינסה לאלמנתו, ובחורם ייקרא על שם המנוח, וימשיך את שושלת החיים של האח שנקטעה באיבה. יהודה האב השקול מכבד את המסורת ומסיא את תמר לבנו השני. עונן. עונן ניסה לתמר, אך יודע שבחורו יחשב לצאצא של אחיו, וכדי למנוע התעברות, הוא משחט את זרעו, או במילים אחרות מעונן או מקיים משקל נסוג. אלוקים ממית גם אותו, וגם הוא מסתלק מן העולם צעיר ונטול ילדים. כעת, העלו לנגד עיניכם את תמונת החורבן והמוות שנותרה מאחור. זוג הורים איבד שני בנים בוגרים בפסגת חייהם וללא ילדים. ייתכן שהטרגדיה משולבת בחשד או בידיעה ששני בניהם היו אנשים לא טובים. חשבו על הכאב והיגון של תמר, שהייתה חשוכת ילדים במשך תקופה ארוכה ואיבדה את בעלה הראשון. בעלה השני לא ראה לנכון להיות לה מקור של נחמה ולא להמשיך את זרע אחיו. הוא היה מרוכז בעצמו, נתר תינה לאחיו וחיבל בחיי המין שלהם כדי למנוע התעברות. גם הוא מת צעיר והיא נותרת ערירית ובודדה. כעת תמר נחשבת לאלמנה קטלנית, אישה שקברה יותר מבעל אחד. בגיבוי מסורות תרבותיות, גברים הסיקו מסקנות והתרחקו מאותם נשים מחשש שיהיו הקורבן הבא. יהודה יודע שהוא מחויב להשיא את תמר לבנו הצעיר, שלה, החושש שגורלו יהיה כגורל אחיו, ולכן מבקש מתמר שתישאר בינתיים באלמנותה עד ששלה הצעיר יתבגר ויגיע לפרקו. במעשה זה הוא בעצם גוזר עליה חיי בדידות אין סופיים, כשהיא מעוגנת לאיש מת או למייבם עתידי, וללא אפשרות להתחיל מערכת יחסים חדשה או להינסה, פן תחשב נועפת. שנים חולפות, תמר רואה שלא נעשים צעדים לחתן אותה עם שלה. השעון הביולוגי שלה מתקתק. אשתו של יהודה מתה. הוא מתגבר על אבלו, אך חש בדידות עמוקה. תמר שומעת שהוא מתעתד לצאת לראות את צונו בתמנה, ומחליטה לגייס אותו להיות היבם שיגאל אותה מאזיקי אלמנותה. היא מתחפשת לקדשה, זונה, וממתינה לו על פרשת דרכים. יהודה חולף על פניה ולא מכיר את קלתו. הוא נשטף גל של תשוקה מינית ומבקש לשכב עמה. כל כך ספונטני היה המפגש עם הזונה שאין לו כסף לשלם על שירותיה, והוא מציע לשלוח להגדי עיזים עם הגעתו לתמנה. תמר מבקשת ממנו להשאיר אצלה כערבון את חותמו, פתילו ומתהו, והוא נענה לבקשתה. מפגישה זו מתעברת תמר. היא עוזבת את המקום, משילה מעליה את בגדי הפריצות וחוזרת למחלצות אלמנותה. נאמן לדברו, יהודה שולח גדי עיזים לזונה שעל פרשת הדרכים, אך היא נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. תוך 3 חודשים הריונה של תמר נודע ברבים. יהודה שומע כי כלתו הפרה את חוק אלמנותה וגוזר להוציאה להורג. בדרכה אל כבשן האש, תמר שולחת ליהודה את החותמת, הפתילים והמטה שהשאיר אצלה. בסצנה מאופקת להפליא, לא חושפת תמר את שמו של יהודה ומסתפקת באמירה שבה על החפצים הללו הוא האיש איתו שכבה. יהודה נרגש ונסער. הוא מבין שהמעשה של תמר נבע מרצון ללדת ילד, וכי הוא חטא לה כשריתק אותה לבית הוריה ולא הסילה את שלה. יהודה מודה בפומבי באחריותו האישית. תמר ניצלת ממוות ומקבלת את ברכת האל בדמות זוג תינוקות בריא ושלם. תאומים שעתידים להנהיג קהילות ולהוריש את מסורת הברית לדורות הבאים. מגילת רות ממשיכה את פירוט אילן היוחסין מפרץ בנו של יהודה עד לדוד המלך, אבי המשיח האחרון, הלא הוא משיח בן דוד. ההקשר המובהק מעיד על החלק המרכזי של רות המואביה באילן היוחסין המשיחי, והוא מטיל אלומת אור על בנות לוט, העומדות בראש השושלת המואבית. זהו סיפור עוד יותר מזעזע ומדהים מעלילת הריונו של פרץ. לוט ובנותיו הם שורדים יחידים של החורבן בסדום ועמורה. במקום משכנם במערה, הם משקיפים על ההרס והאבדון שמסתרעים מכל עבר, ואין אות לחיים מקרוב עד רחוק, כי הפך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים. כאשר ההכרה בכך שהעולם הגיע לקיצו מחלחלת לתודעתן של בנות לוט, הבכורה מגיבה בהצעה מטלטלת. אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. היא מאמינה שהעולם כולו נמחה, ואם יקיץ הקץ גם עליהן, האנושות ואולי החיים עצמם יכלו מן העולם. ביתו של לוט לא מוכנה לקבל את גזירת קץ האנושות. נשאר הגבר אחד שמסוגל לטעת את זרעי העתיד, והוא אביהן לוט. היא מעלה בפני אחותה הצעירה הצעה לשכב את אביהן, לשכב עמו ובכך להחיות מאבינו זרע. במשך 2 לילות רצופים, הבנות מוציאות לפועל את תוכניתן. עד כדי כך לוט שיקור עד שאינו יודע או זוכר את שערה. 2 הבנות מתעברות. הבכורה יולדת את מואב, אבי הלאום המואבי, שהוא גם קור מחצבתה של רות. לא בדיוק שושלת מרשימה למי שעתיד לגאול את העולם ולכונן בו את מלכות שדי, עולם הנצח שכל מרכיביו המדיניים, כלכליים, חברתיים ורוחניים הם התגלמות השלמות עלי אדמות. הנגפות המוות והרוע מפני החיים עומדת בבסיס התובנה של הרב סולובייצ'יק. הרב מצביע על כך שמשמעות תגובתה של רות זהה לזו של בנות לוט ושל תמר. רות מסרבת להיכנע למוות או להכיר בסופיותו. רות גילתה שאזק המוות אהבה, ושאהבתה לבעל המת או לחמות שלא הסכימה לנטוש נמשכת גם לאחר המוות. רות קראה תיגר על ההיגיון הבסיסי כשידעה שלא יהיה מי שינסה לה, ועל המוסכמות דאז כשהתגלתה בגורן לבועז וביקשה ממנו לגאול אותה. גם בנותיו של לוט קראו תיגר על הכיליון שהם חשבו שנגזר על העולם. הן לא נתנו לאף מכשול, נורמה או עקבה, למנוע מהן את הבטחת המשך הקיום. בכך גם תמון כוחה של תמר, אשר מחתה כנגד תבנית האלמנה הפסיבית שנותנת לחיים לזלוג מבין אצבעותיה בזמן שהיא ממתינה לייבום. תמר סיכנה את חייה כדי להבטיח ששושלת הברית לא תיקטע אצלה. רות, תמר ובנותיו של לוט מגלמות סירוב עוצמתי ובלתי מתפשר להתיר את ניצחון המוות. התעקשותן על המשכיות החיים משקפת חוויה של הערכה אינסופית ואהבה לחיים. גם כשאנחנו יודעות היטב מהן הסכנות הכרוכות בכך, וקרוב לוודאי שהן יכללו אבדות כואבות, גם תגובות האדם מנוגדות להיגיון, אני בוחר ובוחרת בחיים, ואז גורם או גורמת להם לקרות. על פי סולובייצ'יק, היהדות מלמדת שכאשר החיים מונעים מאהבה, הם חזקים דיים כדי להתגבר על כל אויבי החיים ועל התופעה הטבעית והבלתי נמנעת שהיא המוות עצמו. זהו המסר המדהים והבלתי סביר של המשיחיות והדת היהודית. אך לשם כך עלינו לאמץ לליבנו את החיים, לספוג את המכות הקשות ביותר ולחזור למערכה מחוזקים ביותר חיים. הנשים שהשיבו אש וגברו על ממשלת המוות הן ההוכחה לכך שהתורה לא מפזרת הבטחות חלולות ולא מפיצה אשליות מתקתקות. זהו הכוח האנושי שיש ביכולתו להעניק לחיים את הניצחון הסופי. במשך שנים נסעתי עימי את התובנה של הרב סולובייצ'יק כמסר יהודי עתיק. אך בשנות ה-80 נתקלתי בכתבה שסיפרה על תופעה של בייבי בום בניקרגואה במהלך מלחמת האזרחים של החזית הסנדניסטית, ונזכרתי גם במחנות העקורים שהוקמו למען ניצולי השואה אחרי המלחמה, שנרשמו בהם אחוזי הילודה השניים בגובהם בעולם. נראה שבכל מקום אנשים מתמודדים עם המוות בדרך של אישוש החיים וחיזוקם. כאשר בני אדם עולים על פני המים אחרי שטבעו במוות, הם עומדים בפני שתי אפשרויות. כניעה או עבודה מאומצת למען ביסוס מחודש של תקווה ואמונה בעתיד, בדרך של בריאת חיים חדשים. מספר מקרי המוות בגטו ורשה בימים האחרונים לקיומו היו פי 40 מהילודה. אנשים הבינו שאין תקווה ואין תינוק שיהיה מסוגל לשרוד בגטו. אך אחרי השואה, היהודים הגיבו לצונמי של המוות בפרץ החיים הגדול ביותר שידע ההיסטוריה היהודית, ביולוגית ותרבותית כאחד. גם בארצות הברית נרשמה ילודה מוגברת לאחר מלחמת העולם השנייה. רעייתי ואני בחרנו להקים משפחה גדולה. בשנות ה-60, משפחה עם 5 ילדים נחשבה לגדולה. בשנת 2002 עברנו את האסון האולטימטיבי של כל הורה, כאשר איבדנו את בנינו ג'י-ג'י בגיל 36. בימים שאחרי התמודדתי עם הכאב הבלתי נסבל של הקטיעה הפתאומית, הרצון שהוא ישוב והדחף הפנימי להחזיר למוות מלחמה שערה ביצירת חיים נוספים. בשנתיים שלאחר מותו, שתי אחיותיו שהיו כבר אמהות ל4 ילדים, ילדו ילד חמישי שנקרא על שמו של ג'י-ג'י. תגובתה של תמר, של קודמיה ושל ממשיכיה עד היום, היא הסיבה לכך שאני מאמין בכל ליבי שההבטחה המקראית והתלמודית לעידן המשיחי מהווה את ניצחון החיים, וכי היא עתידה להתממש. שבת שלום.